יש יחס בין חיי עולם לחיי שעה. חיי עולם זה עניינים נצחיים. זה המשמעות של המילה עולם אצל בתנך. המילה עולם בתנך זה זמן בלתי מוגבל. זה הגדרה של עולם, כמו שאומרים עד עולם. לעומת זה יש מה שקרה חיי שעה. מה זה חיי שעה? טיפול בעניינים של עכשיו, דברים חולפים, שאין להם שייכות בנצח. אז השאלה היא, במה אדם בוחר? האדם צריך לבחור, ככה אמרו הפילוסופים, האם אתה רוצה להתעסק בחיי עולם? אתה רוצה להתעסק בחיי שעה. אם אתה עוסק בחיי עולם, אתה נצחי. אם אתה עוסק בחיי שעה, אתה חולף. זאת הברירה שהעמידו לפנינו הפילוסופים הקדמונים, אפלטון במיוחד. הדבר הזה חדר גם ליהדות. החשיבה הזאת חדרה ליהדות, ומצאנו למשל אצל בעל חובות הלבבות, רבינו בחיי בן פקודה, שאומר ככל שיוסיף היישוב בניין, תוסיף הנשמה חורבן. ככל שתוסיף הנשמה בניין, כך יוסיף היישוב חורבן. כלומר, יש איזה מין ניגוד, חיכוך, בין העליון לתחתון. רבנו בחיה אבן פקודה, בעל ספר חובות הלבבות. כן. אתה אומר שזה אולי רק בפרט ולא בכלל. בכלל, לא היה כלל בחוץ לארץ. אז מה שהרב קוק כאן מחדש, שכל האמירות האלה המפרידות בין חיי עולם לחיי שעה, הם נאמרו בזמן הגלות. כי בזמן הגלות, העולם הוא לא שלנו. העולם הזה, חיי השעה, זה לא שלנו. אז אם אתה עסק בחיי שעה, אתה מתעסק במה שמחוץ לך.
זה מיישב את רבינו בחייה?
כן, רבינו בחייה, הוא כתב את זה בגלות. עכשיו, בואו נראה את הדברים בתוך הטקסט, הדברים יותר ברורים. אני לא ידעתי שאמרתי שני דברים. אמרתי שהפילוסופים הם התחילו עם הרעיון הזה, אז זה מתחיל מאפלטון. של הפרדה, כן, בין החולף לבין הנצחי. במקורו זה אלילי בעצם, כן. לא אמרתי בארץ. אני פשוט לא, נראה לי שכבודו כדאי שיקשיב. אני אמרתי שזה חדר ליהדות. זה חדר ליהדות, כך שאנחנו רואים, למשל, אצל רבינו בחיי בן פקודה, אמירה כזאת, שככל שיוסיף היישוב בניין, תוסיף הנשמה חורבן.
זה רבינו בחיי בן פקודה התכוון לארץ, מוכרח.
למה?
למה? גם כן, מצד זה שאומר
יישוב, ויישוב תמיד בכל הספרים מיוחס ל... לא, 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 פשוט צריך להבין, כשאומרים את המילה יישוב, זה מדבר בעברית של ימי הביניים. אין הכוונה ליישוב ארץ ישראל.
מה הכוונה?
הכוונה בעניין העולם הזה.
הבנתי, אבל בעצם תורה, כל מה שלומדים
אותנו
פה, תורה זה ארץ ישראל, זה סינתזה
ביניהם. אז מה? אבל הוא לא דיבר על זה.
זה בדיוק זה. תורת הגלות זה להפריד בין החולות הגלות.
נו, וזה בדיוק מה שאמר רבינו בחייה.
נכון.
נו, אז מה בעיה? רבינו בחייה אמר, ככל שיוסיף היישוב בניין, תוסיף הנשמה חורבן. הבנת? הוא אמר את זה בחייו. מ-11. כן. בואו נראה, הוא היה בסרגוסה, בספרד. טוב, אז בואו נקרא עכשיו את הדברים לפנים. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים בכל אשר בן. אתם רואים פה, יש משפט שהוא הופכי למה שמצאנו אצל רבנו בחייה, והוא שדווקא ההתגברות הרוחנית, ככל שיש יותר רוחניות, הרוחניות במובן העילאי שלה ולא במובן הפשטני שלה, אז דווקא העולם הזה מתחיל להיות מעניין יותר. כן? יש חיבור. רק בזמן החורבן, וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, והוצרח להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט. כלומר, כש... הפסיקה להיות לנו מדינה. החיל, מה זה חיל? זה הצלחה, כן? בתנך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, עושה חיל, הכוונה מצליח. אנשי חיל, אנשים מצליחים. אז כשהחיל הישראלי, כלומר, זירת הפעולה שלנו, הוא עתקה מארץ ישראל, ואנחנו חיינו בגלות בעולם של רוחניות בלבד, ושרשה ביחידים, גם כן, הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. ברור? כלומר, אז התחילה ההנהגה הזאת שראוי לפרוש מהעולם הזה. דבר שלא היה קיים בזמן שישראל היו על אדמתם. חוץ מאשר לפעמים באופן מזדמן, הנזיר. יש נזירים. אבל הנזיר חוזר אחר כך לחיים נורמליים, בדרך כלל. כן, ודאי שהנזיר לא הוצג בתור אידיאל של החיים. אז מה שכתוב כאן, הושרשה, כן, רק אז הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי עולם בשביל, מחיי השעה בשביל חיי עולם. וגם על זה, מה אתה רוצה?
בעניין הנזיר, הבאתי שגם שמשון הגיבור וגם שמואל הנביא היו נזירים.
נכון,
והם אמת. והם לחלוטין היו שקועים בענייני העולם.
נכון. כלומר, אתה אומר, אפילו עוד יותר, גם כשמצאנו אנשים שהיו נזירים אפילו כל ימי חיים, כשמשון ושמואל, ובכל זאת הם היו מאורים בענייני העולם הזה. זה בחומר. כן.
החיי שעה זה עולם הזה וחיי העולם?
כשאומרים חיי שעה, מתכוונים ענייני העולם הזה. כשאומרים חיי עולם, מתכוונים ענייני נצח. המילה עולם בתנך, משמעותה זמן בלתי מוגבל. כמו שאומרים, לעולם ועד.
לפילוסופים הגויים, מה הייתה המשמעות של חיי העולם?
אצל הפילוסופים הגויים, חיי עולם, הכוונה הייתה ההשגה השכלית, ההתבוננות באידאות, הצפייה בהרמוניה של הקוסמוס. בסדר?
אם זה לא סופר המשפט שנראה לפני הרם, שלגבי שמואל ושמשון, שהם היו כן מתוך חיי העולם, שבעצם נזירות משמעותה,
אז אפילו שנזירות בדרך כלל משמעותה פרישות, בכל זאת גדולי הנזירים שלנו היו מאורים בעולם הזה. זה עוד יותר, זה מראה עד כמה בתקופה הקדומה לא היה כל כך ניגוד בין חיי עולם לחיי שעה. כל כך ניגוד בין חיי עולם לחיי שעה. כן. זה פרשנויות מאוחרות. פרשנויות מאוחרות. בסדר. אני לא נגד הפרשנויות המאוחרות, רק שצריך לדעת שהן מאוחרות. רגע, אני מסביר כאן, כשאני משתמש במילה, מה שחשוב לי זה להבין את המילה בהקשר שבו היא נאמרה. בסדר? אני לא מתחיל עכשיו לעשות רשימה של כל המשמעויות שניתנו לאותה המילה במשך הדורות, כי זה בכלל לא מעניין אותי כעת. בסדר? אוקיי, הלאה. רק כדי שלא נטעה, נתתי את הפרשנות הקדומה של המילה עולם. למשל, יש פסוק בקהלת, גם את העולם נתן בליבם. מה זה העולם נתן בליבם? האינסופיות. כן? יש אינסופיות בלב של האדם. טוב, בואו נראה. וגם על זה יצאה מחאה שמימית. על מה הוא מדבר? זה הסיפור הידוע. במסכת שבת, דף למד גימל, עמוד ב', על רבי שמעון בר יוחאי, שברח למערה. למה הוא היה במערה? כי הרומאים רצו להרוג אותו. למה אני מדגיש את זה? כי זה לא שיש לרבי שמעון בר יוחאי השתוקקות מיסטית מלכתחילה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא רצה לחיות בעולם הזה, בין בני האדם, הוא רצה לאכול ארוחת בוקר, והוא רצה ללמוד תורה, רצה להתפרנס, רצה לחיות חיים נורמליים. זה שהוא ישב במערה, זה בגלל הנסיבות שהוא היה במערה. הוא לא אהב את זה. אבל אם כבר הוא היה במערה, הוא ובנו, אז הוא עסק במחשבות עליונות, ספר הזוהר וכו'. כן. אתה צודק. אז זה הקדוש ברוך הוא, יש לו את החשבונות שלו, למה הוא זימן לרבי שמעון בר יוחאי להיות שם. עכשיו, מה שקרה, אחרי 12 שנה, רבי שמעון בר יוחאי יוצא, רואה אנשים חורשים. אומר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, ואז הוא שרף אותם. שרף. את האלה שחרשו את האדמה. כן, זה ממש, הוא לא יכול לסבול את זה. נתן עיניו בהם, נשרפו. יצאה בת קול מהשמיים, אמרה להם, להחריב עולמי יצאתם. חזרו למערה. טוב, חזרו לעוד 12 חודש, כי הם אמרו, עשו קל וחומר, אמרו, משפט רשעים בגהינם 12 חודש. אז הם דנו את עצמם כרשעים, על זה שהם ביטלו את הערך של העולם הזה. אחר כך יצאו מן המערה, וכל מקום שהיה רבי אלעזר מכה, פתאום רבי אלעזר הוא זה שנהיה כזה קנוי, רבי שמעון היה מרפא. וכתוב שהוא ראה פתאום אדם בערב שבת רץ עם הדסים ביד. אמר לו, מה זה הדסים האלה? אמר לו, זה לכבוד שבת, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אז רבי שמעון ראה שהמצוות חביבות על ישראל נרגע. כן, זה הסיפור. השאלה היא, איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי שונא את העולם הזה? הרי זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, לא? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. ולא עוד, אלא שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, יש קדושה בטבע, מה, הוא לא קרא את... איך הוא לא קרא את הרב קוק? לא, זה תמוע. כן? אלא מסביר הרב, זה בגלל שזה היה סמוך לחורבן. כלומר, כשהעולם הזה הפך להיות תחת שליטת הרומאים. אם אתה, בזמן שליטת הרומאים, ממשיך את החיים הכלכליים, אתה מחזק את האימפריה הרומית. אתה בעצם מנציח את הגלות. אז עדיף במצבים כאלה לחיות חיים רוחניים בלבד. ולמרות שיש בזה צדק, בכל זאת יצאה על זה מחאה שמימית. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מסכים עם זה. להחריב עולמי יצאתם? צריך שהעולם מתקיים. כן, בבקשה. דבר. הצבעת, אתה רוצה להגיד משהו?
אני יכול להיות שהקושי שהיה זה מגלות שהיה כאילו הקדוש ברוך הוא
היה מכיוון שעולם
שתוגע לראות
הידע
כזה
שהיה יותר
נכון חיתור כזה או חילול השם כזה
גדול
שיש בעולם, זה מה שהקושי היה?
כן, זה חילול השם שהרומאים שולטים בעולם. אז מה, אתה רוצה לחזק אותם?
זה מה שהם מפרעה
ורבישים. כלומר, הוא לא רצה שיחזקו את רומא. כן, הרי איך זה התחיל כל הסיפור הזה? היה לו ויכוח עם רבי יהודה, שרבי יהודה שיבח את רומא, ורבי שמעון גינה את רומא. על מה רבי יהודה משבח את רומא? על הבניין, על הציוויליזציה, מה שנקרא. הטכנולוגיה. אז זה אומר, רבי יהודה, נו, סך הכל, הרומאים, עושים משהו. ורבי שמעון לא רצה את זה. רבי שמעון אמר, כל מה שהם עושים, לצורך עצמם הם עושים, זה מתוך אגואיזם, מתוך בקשת העידון. מה? מתוך בקשת העידון, אז אי אפשר לקבל דברים כאלה. מה?
ראינו בתקופות מסוימות,
שאתה
לא רואה את הראש בפני הרשעים.
בסדר, אתה דן בשאלה אחרת. האם צריך להוריד את הראש בפני הרשעים או לא? אבל זה לא היה הדיון בכלל בין רבי שמעון לרבי יהודה.
לא, דבר על הכלליות שלו, שעכשיו הוא אמר, לא להתעסק איתה, נברח.
אבל זה לא קשור להוריד את הראש. זה השאלה במה להתעסק. לא. זה לא אותו נושא. כי להוריד את הראש בפני הרשעים או לא, הכוונה, לא להיכנס בו. פה אנחנו לא מדברים על הנושא הזה בכלל. אנחנו דנים בשאלה האם יש ערך בענייני העולם הזה או לא. כן, אז לא צריך לחזק את הרומאים. זה מה שאומר רבי שמעון.
אז בעצם עובדה שאתה מוריד את הראש,
נו?
לחזק אותו.
לא, זה משהו אחר, אני ברירה. מה שאני ברירה, אני ברירה. אבל מה שיש לי ברירה, יש לי. כן, בבקשה.
הרב, יש מקום לציונות רק כשאתה כבר בארץ ישראל,
ולכן
כאילו לערב דברים מחוץ לתורה
הקלאסית. רגע, השאלה שלך היא קצת מוזרה. אתה אומר, האם יש מקום לציונות רק בארץ ישראל? כי אתה זיהית בשאלה שלך את החיבור אל החומר עם הציונות. זה שני דברים שונים. התכוונת, האם... אתה שואל שאלה אחרת. ננסח את השאלה שלך כמו שהיית צריך לנסח אותה. האם אין מקום לחיבור אל החומר אלא מתוך ציונות? זאת שאלתך.
לא.
אה, לא. אז תסביר את שאלתך עוד פעם.
הוא אומר שזה בזמן החורבן, אז בגלל זה כאילו נפל להם...
בזמן החורבן אין ערך לחיי שעה, אלא יש ערך לחיי עולם. זה מה שהוא אומר. זה הכל. הוא אומר דברים פשוטים. אתם יודעים, מרוב שיש לנו דברים בראש, קשה לנו לפעמים להבין משפטים פשוטים. כתוב פה דברים פשוטים לחלוטין. טוב, הלאה. כן.
שאלה, מה שאתה אומר, האם התעסקות בחומר זה רק בארץ ישראל, כאילו...
זה מה שאני אמרתי שהוא צריך לשאול, אבל הוא אומר שזה לא מה שהוא שואל, אז מה אני יכול לעשות? אבל כאשר הגיע התור, אני לא צריך לענות, הרב קוק מדבר על זה, זה הנושא של הפסקה. למה אתם רוצים שאני אוסיף על דברי הרב קוק כדברי הרב קוק עצמו? אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל. אז צריך להקים הסתדרות עובדים, צריך להקים את סולל בונה, צריך להקים את מוסדות המדינה, את ועד היישוב, ואת הקרן הקיימת, ואת קרן היסוד, ואת ההגנה, ואת האצל, ואת הלחי. ואת מחלקת העלייה של הסוכנות, וכל מיני דברים כן. כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם גופי תורה. זה תורה. עד עכשיו התעסקות בעסקנות, זה היה מבחוץ, עכשיו זה חלק מתורה. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, אגב, הביטוי גופי תורה, אחת המשמעות של הביטוי גופי זה לעומת ראשי. יש ראש ויש גוף. יש ראש תורה ויש גוף תורה. כן? אז זה ההתעסקות המעשית, יהיה גופי תורה.
הם לא מובילים.
כמו שלמשל, איפה ביטוי, מופיע הביטוי הזה גופי תורה במשנה?
פרקי אבות.
פרקי אבות, נכון? קינין ופתחי נידה. הן גופי הלכות. למה זה גופי הלכות? כי זה עוסק בגוף. ההלכה זה עוסק בגוף.
גם הם לא מובילים, כן. הם מצטרפים למשהו שמוביל.
לעומת זה, תקופות וגמטריות, פרפראות לחוכמה. זאת אומרת, זה מה שבא למעלה מזה. כן, אתה אומר?
אז מה זה ראשי תורה ומה יותר עליון?
מה?
מה זה...
ראשי תורה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה.
זה בעצם יותר עליון?
ודאי שזה יותר עליון. אבל זה העליונות של הראש היא מתוך החיבור אל הגוף. ראש בלי גוף זה קצת קשה להחיות.
אז לכאורה מה
התורה בקופת הגלות? כן, זה היה ראש בלי גוף. אז בעצם גם הראש סבל מזה. כן? אז אומר, וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים. ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו. כלומר, יש לנו פה משימה של חומריות. והחומריות הזאת היא הביטוי להתעצמות של החיים הרוחניים. אבל איפה ההתעצמות של החיים הרוחניים? לא אצל כל האומה, אלא בנשמת האומה, ואצל כמה מגדולי ישראל שמשיגים את הדברים האלה, ואז הרעיונות שלהם באים לידי מימוש בחיים הפוליטיים והחברתיים וכדומה. למה הכוונה רוחניות במובן העילאי ורוחניות במובן הפשטני? יפה, שאלה טובה. אני הרי אמרתי שהרוחניות במובן העילאי היא גורמת להתרחבות מעשית. חיי עולם מביאים לחיי שעה. ואני הוספתי, בתחילת השיעור זה היה, שלא מדובר ברוחניות במובן הפשטני. כן. סליחה, אני רוצה לענות, אני נשאלתי, ומי ששאל מאוד רוצה לדעת מה אני רוצה לומר. יכול להיות שמה שאתה רוצה לומר יותר טוב ממה שאני אגיד, אבל השאלה הופנתה אליי, אז אני אענה לפי כוחותיי. בסדר? הרוחניות במובן הפשטני זה רוחניות של חולשה. כלומר, זה הרוחניות שמזדהה עם החלשת החומר. אז זה נכון, מה שלא חומרי הוא רוחני, אז הרוחניות במובן הפשטני זה שרוח זה מנוגד לחומר לפי זה. ויש הרוחניות במובן העילאי, שזה התפיסה הכוללת של המציאות. ואז התפיסה הכוללת של המציאות מוכחת לכלול את כל המציאות. לכן, אם אני עוסק ברוחניות במובן העילאי, אני בהכרח כולל גם את חיי המעשה. אם האידיאל הוא לחיות בעולם הזה. אז למה משה, האדם הגדול ביותר בתולדות עמנו, פרש מאשתו? שאלה נפלאה שנשאלה כבר על ידי צדקת גדולה לפני זמן רב, מרים, גם היא שאלה את זה. אתה כזה אילאי, אז למה אתה פורש מאשתך? נכון. התשובה היא בגלל שמשה, אחרי שהוא הגיע למדרגת קדושת החומר בכל אשר הוא עושה, הגיע למדרגה שבה הוא היה עשוי להתנבא בכל רגע, ללא התראה. שלא כמו שאר הנביאים, שיש להם סימנים מקדימים לזה שהנבואה עומדת להופיע בקרבם. ולכן משה היה מוכרח להיות כל הזמן בעמדת המתנה לנבואה, ולכן לא יכול היה להיות בקשר עם אשתו. וזה בגלל חיסרון מסוים של העולם באותם הימים. שהעולם עוד לא הגיע למדרגת אדם הראשון, שהיה מתנבא בשעת תשמיש. שזה דבר שהוא אחדות מוחלטת של הנשמתיות עם הטבעיות, שמשה רבנו לא זכה לו, כנראה בגלל מצב דורו. אז זה לא מעלה, זה שהוא פרש מאשתו, זה ביטוי לחיסרון מתוך מעלתו. מדוע הרשב"י, בכוח קדושתו, בשעת היציאה מהמערה, לא נסע לרומא, לקיסר, כדי שיסגור איתו, שיעזוב את עם ישראל לנפשו? כי אם רשב"י היה נוסע לרומא, לקיסר, הקיסר היה מחסל אותו. כן, בבקשה.
אמרו שמה שמתו כל האנשים
לא, שבטלה הגזרה באותה מהמאים. אבל אם מישהו בא להגיד לקיסר, תשמע, רד מ... אגב, היו כאלה שניסו את זה. למשל, היה רבי אברהם אבולעפיה. כן, זה משהו, פרשה מופלאה. רבי אברהם אבולעפיה נסע לרומא כדי להשכנע את האפיפיור להתגייר. להבין מה שעוד עכשיו. כן? לא הלך לו, אני חושב שזה לא הצליח. וגם היה רבי... מה? הוא חזר חי, זה מדהים. הפגישה הזאת, כן, הוא יצא חי. גם רבי שלמה מולכו, גם הוא, ניסה לשכנע את האפיפיור לשלוח צבא לארץ ישראל כדי לכבוש את הארץ מידי הטורקים בשיתוף פעולה עם היהודים ולהקים מדינה. מקרה שלישי, בנימין זאב הרצל נסע לאפיפיור, גם כל פעם יש אפיפיור תורן, נסע לאפיפיור לבקש ממנו, צריך להבין, הנאיביות של הרצל באותם הימים. הוא הלך לאפיפיור ואומר לו, אולי כבודו יעזור לנו להקים מדינה בארץ ישראל. זה מדהים, נכון? האפיפיור ענה לו דווקא דבר שטוב היה שהוא אמר. הוא אמר, מה שאתה מבקש ממני הוא סתירה מהותית לכל מה שאני מאמין בו.
אם עם ישראל חי, אז הוא אומר.
כן.
ואז הוא קיבל נוקאוט.
זאת אומרת שזה שקמה עכשיו מדינת ישראל, זה מהווה לפחות סימן שאלה, אם לא סימן קריאה, על הנצרות.
זה דווקא טוב שהוא אמר את זה.
כן, זה טוב שהוא אמר את זה, כי זה מסביר מהי המהות של מדינת ישראל ומהי מהות הנצרות. האם ההצלחה החומרית הישראלית... האם ההצלחה החומרית הישראלית הצפויה בזמן הגאולה אמורה להיות כמו ההצלחה החומרית של אומות העולם בשיאן או יותר? ואם יותר, באיזה מובן ומה המקור? תשובה, בוודאי שיותר. יש הלכה. מה? הוא שואל, האם ההצלחה החומרית, הישראלית, הצפויה בזמן הגאולה, אמורה להיות כמו ההצלחה החומרית של אומות העולם בשיאן או יותר? ואם יותר, באיזה מובן ומה המקור?
מה זה הצלחה בעיניו?
כלומר, הוא שואל, האם יהיה לנו יותר כסף, יותר טכנולוגיה, יותר כיף כזה מאשר אומות העולם? יותר שפע חומרי. התשובה היא שכן. יש הלכה שאומרת שצריך לרוץ לקראת מלכי הגויים. כלומר, מגיע איזה מלך גוי, אתה, יש לך מצווה, כתוב שכן ערוך. לרוץ, לראות אותו. ולמה צריך לרוץ לראות אותו? שאם יזכה, יראה מה בין ההצלחה שלהם להצלחה של מלכי ישראל. כן? שתתרגל. כלומר, אתה צריך להתרגל קודם כל לראות מלכות, לראות את הדאווינים של המלכות, אחר כך, כשאתה תראה את מלך ישראל, אתה תודה לשם. ודבר נוסף, יש מדרשים שמדברים על הצלחה כבירה לעתיד לבוא. בספר נצח ישראל יש פרק שלם שבו המהר"ל מסביר את הנקודה הזאת. האם בעת, אני אצטער, הם קודמים. האם בעת הגאולה צפוי סגסוג חומרי ניסי, או רק יותר מן המקובל בעולם החומרי? לא, לא חייבים דווקא ניסים. היום יש למשל בננות ענקיות למדינת ישראל. זה נעשה בדרכים טבעיות, אבל עם טכנולוגיה ישראלית. כן? אנחנו סופר חכמים, הפרחנו את השממה. משהו, משהו. ההייטק הישראלי הוא מן המתקדמים ביותר בעולם. כן. כן, כן, כן. צריך לראות את המלך הלא טוב, הגוי. הוא לא דווקא לא טוב, יכול להיות סתם מלך. כן? אבל גם הלא טוב, כדי לראות את ההצלחה של עם ישראל. כי הרי המלכות של אומות העולם היא התנוצצות של מלכות הרקיע. מלכות הדהרה, כי אין מלכות הדרקיעה. כן? אז יש קצת כזה, כן. רצית להגיד משהו, כן, טל.
הוא אומר פה שעושים את הסדרים ומדברים רק כאשר הגיע תור של בניין אומה בארצה. כאילו רק שהאומה כבר בארץ...
לא.
יש מקום לבניין אומה בארץ.
סליחה. סליחה. לא, זה לא מזיע. אז מה השאלה, אריה? מה אתה אומר? מה השאלה? הוא אומר, כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה...
רק אז יש את הצורך המעשי של סידור
לבניינים. הוא לא אומר שרק אז יש צורך. הוא אומר שהצורך הזה נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל. נכון?
זה אין צורך לעסוק בסידורים מדיניים. בגלות.
זה מה שהוא אמר.
כן, זה
אז בעצם זאת הייתה השאלה, האם ההתחברות אל עניינים חומריים ומדיניים זה נצטרך לעשות רק מתוך ציונות או לא? כן. אז בעצם הייתה השאלה שהתכוונת לשאול, וזה מה שאני אמרתי שאתה מתכוון לשאול, ואתה אמרת לי לא. טוב, לא משנה. טוב, אפשר בבקשה המקור להתנבאות אדם הראשון בשעת תשמיש. לא, אני לא זוכר איפה זה, אני חיפשתי ולא זכרתי, אבל זה בטוח, אל תדע. כן. כן, בבקשה.
האם יש איזה מקום ליחידים כן להתעסק רק בחיי עולם? זאת אומרת, נגיד שהרב קוק, אני לא יודע, אני מניח שגם להתעסק בחיי שעה, אבל צריכים את האנשים שיוצאים איזה...
הרב קוק לא אומר שכל אחד עוסק בחיי עולם, בחיי שעה. הוא לא אומר שכל אחד. אבל הוא אומר שיש יחס בין זה לזה. כן, הרב קוק בעצמו, שהיה אדם מאוד פרוש וכו', התעסק ברכישת קרקעות. כן? ופעם אחת היה איזה טקס של נטיעת עצים שהרב קוק השתתף בו. אז נתנו לו את חפירה קטן וכזה עציץ בתוך, לא בתוך פלסטיק, אז עוד לא היה, אבל בתוך עציץ, בתוך, לא, לא בסקית, לא יודע. בקיצור, נתנו לו זה, כזה, וכבר חפרו את המקום, כן? כדי שזה יהיה קל לרב קוק לעשות את העבודה. הוא שם את החפירה בצד והתחיל לחפור באצבעותיו והיה מנשק כל רגב ורגב.
זה נה.
ברור. אתה צודק, אתה צודק. אבל הרב קוק מדבר, חי אל תשכח בתחילת הגאולה. כן? שעדיין החיבורים האלה הם לא מושלמים.
אז היום עדיין, כאילו, היום שאנחנו נמצאים בתהליך.
כן, כן, הנה. יש, תראה, יש באגרות ראייה. חלק ד' אגרות ראייה חלק ד' לא יצא בהוצאת מוסד הרב קוק, יצא בהוצאת מכון הרציע, לכן יש לו כריכה אחרת גם. באגרת א' מ' א', שם יש התכתבות בין הרב קוק לבין בנו, הרב צבי יהודה. במהלך המכתב הוא כותב לו, כמדומה, שהאירותה במכתב הקודם על דבר ההתקרבות של הקודש והחול בתור מיזוג יותר ממה שהיה המעמד אשתקד. כלומר, שנה שעברה, כשדיברת על קודש וחול, אתה די הפרדת, אבל במכתב שעכשיו שלחת, אתה די מקרב ביניהם. אומר הרב, אין ספק בדבר, כי המצב הרוחני של האומה הולך, מתברר וחושף זרוע השם. זאת אומרת, תוך שנה, הרב קוק כבר מבחין בסגנון של דברי בנו שמשהו יתקרב בין הקודש לבין החול. מקדש את העולם ומעלה את הנשמות משקיעתן, וברוך השם, יום יום יעמוס לנו ישעו. בכל זאת, עכשיו הרב קוק משיג את הדברים אחורה קצת, אם שיש מקום למזיגה של קודש וחול, המקום של צורך השמירה של הגבולים הוא כעת עדיין רחב מאוד. מדבר בשנת תו רשפה, 1920. ודווקא על ידי נתינת המרחב לכל כוח בחוגו, יתבררו הדברים יותר, ורוח התמים של יעקב אשתם יתפאר ויתעלה. בסדר? אז זה תהליך הדרגתי. למה נאמר, וואי, נמחקו שתי שאלות, הלו, מחקתם לי שתי שאלות עכשיו, מה יהיה? מה? טוב, מה נעשה?
עד שיחזרו.
טוב, עד שיחזרו, לא, אנחנו יכולים להמשיך פה בטקסט. נו, מה השאלה?
מה זה עושה בדיוק שאני רואה
מלך? מה זה עושה לך כשאתה רואה מלך? אתה רואה שפע העליון. הרי, יש ברכה, מה הברכה אומרת? סעד. מה זה הברכה שאומרים על המלך? שחלק מכבודו לבשר ודם. אז זה כבוד שמיים, אתה רואה שם.
אז במקום ללכת לקברי צדיקים, הלך לראות את מלך ירדן?
האם במקום ללכת לקברי צדיקים, תלך לראות את מלך ירדן? בוא נשאל אותך, האם במקום להניח תפילין, תאכל מצות? האם במקום ללמוד תורה, תיתן צדקה? הבנת מה שאתה שואל? זה תמיד כמו אלה שאומרים, כן, ארץ ישראל, יש עוד מצוות. נו, אז מה?
בוא נעשה בונוס. היום העיר צריך ללכת, ללכת בית מלך ירדן.
אם מלך מגיע לעיר, אז יש מצווה ללכת לראות אותו.
אני כבר אשאר.
מה?
אני הולך אליו.
אתה הולך אליו. איך תלך אליו? לא יכניסו אותך.
אני חכה לו בשער.
בסדר, יש ערך לזה. הרב שליטה. איך ניתן לשלב את רעיון ארץ ישראל יחד עם רעיון ומציאות מדינת ישראל? האם זה אותו הדבר? האם אלו אותם חיובים? תשובה. מדינת ישראל זה הרבה יותר עליון מארץ ישראל. הרי כתוב בגמרא, במסכת כתובות, שכל היוצא לחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. מביאים פסוק כהוכחה. מה ההוכחה? שדוד המלך היה אומר, כי גירשוני היום, מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. מכאן שהיוצא לחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. עכשיו השאלה היא, לאן דוד ברח? לאן? לאחיש מלך גת. לאחיש מלך גת. גת זה קצת אחרי שמה צומת פלוגות, נכון? קריאת גת, האזור שמה. אז איפה מה? זה לא חוץ לארץ? זה לא היה בשלטון של ישראל. כך שאפשר לומר, ארץ ישראל זה קדוש, זה טוב, אבל כשזה לא תחת שלטוננו, זה בבחינת חיי שעה בלבד. וזה מה שרבי שמעון בר יוחאי אמר, שהוא לא רצה שיעבדו את האדמה של מה? של הגליל. האדמה של הגליל בזמן שהרומאים שולטים. אז ודאי שמדינת ישראל זה מהווה משהו הרבה יותר גבוה, וזה מה שכותב הרמב"ן, שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוות כיבושה קודם כל. שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. כן? אז זה מתחיל קודם כל, שלא ביד זולתנו מן האומות, זה צריך להיות תחת שלטוננו. למה נאמר בנביא, ועמדו זרים אגב, זה בניגוד לכתוב בספר שבקושי ראוי לו לראות אור בעולם, יש ספר נקרא דת הציונות. מלא שקרים, מלא השמצות על גדולי ישראל. מלא שנאה למדינת ישראל. טוב, למה נאמר בנביא, ועמדו זרים וראו צונכם? משמע שהאידאל הוא שאנחנו נעסוק ברוח בלבד. יפה. הנה, כתוב בנביא, ישעיהו, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר יקרכם וקורמכם. אז אתה רואה שיבוא זמן שעם ישראל לא יעשה כלום, הגויים יעבדו בשבילו. זה מדובר בשלב עתידי מאוד, שבו עם ישראל הופך להיות כהני העולם. כמו שהכהן מופרש מעבודת האדמה כדי להדריך את בני ישראל, כך אנחנו הופכים להיות ממלכת כהנים, כהני השם תיקראו, ואז אומות העולם באים מיוזמתם ומבקשים מעם ישראל שיפסיקו לעבוד. כי הם רוצים לקבל תורה מישראל. מציון תצא תורה. אז אומות העולם אומרים, רגע, רגע, מה יהיה פה? אנחנו מבקשים, אם אתם כל הזמן תטפלו בעבודה, במלאכה שלכם, איך תלמדו אותנו תורה? לכן באים גויים ועושים את המלאכה במקומנו. זה משהו אחר. מה?
זה שינוי בתפקיד ולא בגישה.
נכון, זה שינוי בתפקיד ולא בגישה. כבוד הרב, מדוע אין אנו נוטעים עצי פרי כמצוות התורה במקום עצי סרק בראשים אורן וכו'? והרי התורה מצווה ומתעתם כל עץ מאכל. תודה. אינני מבין את השאלה, כלל וכלל. אנחנו נוטעים עצי פרי ואנחנו נוטעים עצי סרק, כי צריך גם עצי סרק וצריך גם עצי פרי. וגם אנחנו, יש אנשים שאומרים שלא נוטעים שום עץ. הם בונים בתים או מנהלים מכולת. זה שצריך לנטוע עצים זה לא מצווה, זה דרך העולם. זה טוב לנטוע עצים. כן? זה חיובי, זה אפילו גורם מדבקות בשכינה. כן? ויקרא רבה אומר, למה כתוב ונטעתם כל עץ מאכל? כדי לקיים ולדבקה בו. כמו שהקדוש ברוך הוא נטע עצים, והייתה השם אלוהים גן בעדן מקדם, אף אתה עסוק בנטיעה, בזה אתה מקיים ובו תדבק, ולדוב כבו. מה?
עקירת העץ בארץ ישראל.
אז יוצא לפי זה, שזה לא מצווה במובן החיובי שאני מחויב לנטוע עץ פרי, כי נשאל שאלה מתי כל אחד מאיתנו לאחרונה נטע עץ פרי. מה? לא מזמן, אבל היית חייב? לא היית חייב, נכון? אלא הכוונה שזה דבר חיובי וטוב. אבל יש בעולם עוד דברים חוץ מעצי פרי. כן, מה אתה אומר?
עקירת עץ בארץ ישראל.
עקירת עץ בארץ ישראל. וואי, זה כואב נורא. הלאה. כתוב, רבי אליעזר אומר, כשעוקרים עץ שעושה פרי, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע. טוב. איפה אנחנו? אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם גופי תורה וכל מה... זה כבר ראינו. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם, על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו פסקה כפחת. הקדושה שבטבע. רגע. משתדל לשמור על אופטימיות, אך נראה כי המהלך שעם ישראל בארצו צועד אליו הוא הוכחה על בשרו לאומות העולם שההומניזם המערבי יכול להוביל פעמיים לג'נוסייד. וואו, אתה לא נראה לי משתדל לשמור על אופטימיות בכלל. מה? הוא חושש משואה נוספת. כן, כתוב, הר ציון תהיה פלטה, והיה קודש. והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. ועוד אומר משה רבנו, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור גם בתולה יונק עם איש סבא. אז זאת אומרת, מחוץ תשקל חרב. מה זה חוץ? חוץ לארץ. ומחדרים בארץ ישראל אימה. מה זה האימה? הנה השאלות האלה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מסדר שבחוץ תשקל חרב, לצערנו זה כבר קרה, ומחדרים בארץ ישראל יש פחד, אז זה רק פחד. בסדר? אין מה לפחד, אל תדאג. ואם הם ירימו אצבע קטנה, וואה, מה שאנחנו נעשה להם. נכון? תמיד אומרים את זה, נכון? תן להם, שיקימו מדינה. רק מה, אם אז הם יזרקו חצץ, ניכנס בהם. מכירים את האמירות האלה? כן. טוב. פסקה כפחת. הקדושה שבטבע. טוב. הקדושה שבטבע זה מושג רחב שנידון בעיקרו בתורת הרב קוק. קדושה שבטבע. לכאורה, קדושה וטבע זה בדיוק הפוך. אנחנו רגילים לראות את הקדושה כמתעלה מעל הטבע. ויש קדושה שבטבע. מאיפה היא נובעת הקדושה הזאת? מהנוכחות של הבורא בכל. הרי אם יש מונותאיזם אינטגרלי, אתה מאמין בייחוד השם, אז ייחוד השם מכריח אותך לקבל שאתה פוגש את הקדוש ברוך הוא גם מעל הטבע וגם בטבע. ואז נשאלת השאלה, איזו קדושה יותר גדולה? הקדושה שמעל הטבע או הקדושה שבטבע? ברור שהקדושה שבטבע היא יותר גדולה. מדוע? מדוע? משום שאין בה ניגודים. לעומת זה, הקדושה שמעל הטבע היא חייבת להילחם. וכל מי שצריך להילחם, יש בו חיסרון, כי הוא לא מושלם. הוא מגדיר את עצמו לעומת משהו אחר.
כן, אז לא הבנתי משהו.
מה לא הבנת?
זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש קדושה שמחברת חול.
לא דיברתי עכשיו על חיבור החול והקודש. זה מה שאתה ניסית כל הזמן לדחוף, ואני בכוונה התעלמתי. אז לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה שיש נוכחות אלוהית בטבע, יש נוכחות אלוהית מעל הטבע. רק רגע. הקדושה, או נוכחות אלוהית, כן? הקדושה שבטבע היא גדולה יותר. מדוע? משום שהיא קדושה ללא ניגודים פנימיים. לעומת הקדושה שמעל הטבע, שהיא צריכה להילחם בטבע, ואז היא מגדירה את עצמה ביחס למה שחוץ לה. וכל מה שצריך להגדיר את עצמו ביחס למה שחוץ לו, יש לו חולשה. בוא נגיד מילים פשוטות. מה שמגדיר את עצמו ביחס למה שחוץ לו, יש לו חולשה. לכן הקדושה שבטבע היא יותר עליונה מהקדושה שבטבע. אבל קשה יותר לחשוף את הקדושה שבטבע. כי כאשר אני ניגש אל הטבע, הדבר הראשון שאני פוגש זה לא הקדושה שבו. אני פוגש את הרע. יש הרבה רע בטבע. לא שהטבע הוא רע מצד עצמו, אבל מכיוון שהטבע איננו מוסרי, ברגע שאני מגדיר את עצמי ביחס לטבע, אני נופל ממדרגתי המוסרית. ולכן אני נהיה רע. כפי שקרה לכל אותן תנועות רומנטיות של המאה ה-19, שדיברו על חזרה אל הטבע, והגיעו לברבריות מודרנית. התנועות הפשיסטיות התחילו מרומנטיקה של הטבע. לכן יש כאן סכנה. אז מצד אחד, הקדושה שבטבע היא עליונה יותר, מצד שני, צריך לדעת איך לגשת אליה. אז איך ניגשים אל הקדושה שבטבע? קודם כל, רוחשים ומאמצים את הקדושה המתנגדת לטבע, עם כל החיסרון שיש בקדושה הזאת, ואז כשנפגשים עם הטבע, חושפים את הקדושה שבו. ברור? זה תהליך בשלבים. כן? אז בואו נראה את הדברים עכשיו בפנים. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כן, הרי אומרים, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. נו, ומה היא עושה להם השכינה עמהם שם? היא עוזרת להם להילחם. בעצם להיפרד מן הטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. טבע זה זכר או נקבה? מה? זכר. טבע זה זכר. אז למה הרב אומר הטבע עצמה? צריך להגיד טבע עצמו. אבל פה יש כוונה. כשהרב קוק קורא לטבע בלשון נקבה, זה בגלל שהטבע זה הצד הנקבי של המציאות. זה הצד המקבל. לכן הוא משתמש בביטוי הזה. שהוא יסוד תיקון עולם כולו וביסומו הגמור, והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ. ועתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. מה פירוש הדבר? אנחנו נעלה תכנים של קדושה אנטי-טבעית שהיה לנו בחוץ לארץ, נחבר אותה לתכני הקדושה הארץ ישראלית. זה עבודה לא פשוטה. אתה רוצה, תקרא לזה קודש וחול.
כן.
זה אפשר לקרוא לזה קודש וחול, אז זה נקרא קודש וקודשים. זאת אומרת שהחיבור בין שתי הקדושות, זה נקרא קודש הקודשים. עכשיו, זה מופיע באורות התשובה גם, כן? בפרק ד' פסקה ח'. זוכרים, נכון? בטח. בפרק ד' פסקה ח', אני אזכיר לעצמי, שם נאמר שבתנועת התשובה של אחרית הימים, יש הערה גדולה. ההערה הגדולה, התחושה שעומדים בפני הכרות גדולות מאוד, גורמת לדחות את האורות הקטנים. זה גורם לדחות את האורות הקטנים. מה זה אורות קטנים? דתיות. כלומר, לפי הרב קוק, הדתיות נדחית מפני שאור גדול עומד על הפתח. עכשיו, מצד האמת, זו טעות. כי האורות הקטנים האלה הם בעצמם חלק מן האור הגדול. אבל האור הגדול בתחילתו הוא בוסרי. כיוון שהוא בוסרי הוא גם אנטי דתי. בסדר? אבל כשהאור ילך ויתקדם הלאה, אז הוא יקים לתחייה גם את האורות הקטנים. ויכלול אותם בהכללה עליונה. כפי שלמדנו בגמרא במסכת מגילה. שרבה ורבי זרע עשו משתה ביחד בפורים. מה זה רבא? גדול בארמית, נכון? מה זה זירה בארמית? קטן. קם רבא שחטה לרבי זירה. כלומר, הגדול שחט את הקטן. כלומר, הגודל שוחט את הקוטן. הקדושה שבטבע שמתפרצת, היא בהתחלה אנטידתית. היא שוחטת את ההכרות הקטנות. אחר כך, כשרבא התעורר מיינו, ראה את רבי זירה שחוט, בעי רחמה ואחיה, התפלל והחיה אותו. זאת אומרת, הוא חיבר את הקוטן אל הגודל, ואז יצא משהו עוד יותר גדול. ולכן רבא ביקש שנה אחר כך מרבי זרע לעשות את זה עוד פעם. אמר, כן, רבא בשנה אחרי זה ביקש, בוא נעשה סעודת פורים ביחד, ואמר לו רבי זרע, לאו כל שעתה ושעתה התרחיש ניסה, לא תמיד יש ניסים, ולכן הוא לא הסכים. זאת אומרת, מה רבא רצה לעשות? ליזום מהלכים כאלה באופן מודע. באופן מודע לא עושים דברים כאלה.
למה קיבלנו משהו
יותר? כלומר, כאילו, יכול שרבא, לא רק שרצה לעשות סעודת פורים, רצה גם לשחוט את רבי זרע עכשיו. הוא אמר, טוב, אני יודע גם לשחוט אותך וגם להחיות אותך. אז אין בעיה, בוא נעשה. כן? אז הוא אומר, לא, זה כבר שבתאות. כן? ליזום את החטא. כן, מה אתה אומר?
למה קיבלנו משהו יותר? בגלל שהגדול יצר את הקטן?
לא הבנתי את השאלה.
למה קיבלנו משהו יותר גדול ולא חלק?
לא, כי גדול וקטן ביחד זה גדול בריבוע. סופר גדול. מה?
הגדול שחט את הקטן.
הגודל שחט את הקטנות. אבל גדלות ששוחטת קטנות זאת גדלות לא גדולה. זאת גדלות בינונית.
וגדלות שמרימה
את הקטנות. אבל גדלות שכוללת את הקטנות, אז היא גדלות גדולה. כי היא כוללת גם את הקטנות.
אבל הסך הכל נשמע.
לא, 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 לא. הקטנות הזאת היא מביאה לאינטראקציה, ליחסי גומלין בין הגודל לבין הקטנות, ואז הגודל עצמו מתגדל.
אני לא רואה.
אור הלבנה כאור החמה
וכו'.
מה?
כשאני קורא את המעשה הזה, אני רואה כאילו הייתה תקלה ותקנו.
לא, יש איזה שלב שבו הגודל לא נותן מקום לקוטן, הוא שוחט אותו.
בטל אותו.
נכון.
עכשיו הגודל בא ואומר, וואו, מה עשיתי?
אז הוא מחיה אותו. סימן שהוא זקוק לכותל. הוא מבין שהוא צריך אותו.
אז בתודעה החדשה שלו יש גודל גדול.
נכון. יש גודל בינוני ויש גודל גדול. כן? זה הפרדוקס של גודל.
עכשיו, בשנה החדשה הוא רוצה להגדיל את הפונקציה עוד פעם. כאילו לעשות את התהליך הזה של
החיים. בדיוק.
אז אומרים לו עד כאן.
אז הוא אומר, אתה לא מסוגל בעצמך לשלוט בזה. אלא זה הנהגה האלוהית, זה לא הנהגה שלך. לכן כשהיית שיקור ולא עשית את זה מרצון, אז זה כאילו הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשבילך. כן, אבל לכתחילה לא יוזמים את זה. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת שהלאומיות אמורה להוריד את הדתיות.
זה מה שהיא עשתה.
כן, בסופו
של דבר.
כן, מה?
זה עכשיו השלב הבא, זה שהלאומיות עצמה
תביא את
הדתיות פנימה?
כן, בדיוק.
הדתיות היא הרדודה ביניהם?
בוודאי, הדתיות בציורה הגלותי היא רדודה יותר. כי קדושת הפרט, בעוד שהלאומיות היא קדושת הכלל. אבל זה קדושת כלל חסרה, כי חסרה תכנים רוחניים יותר עליונים. אז היא תחיה את עצמה בתכנים עוד יותר עליונים, מתוך שותפות של הדתיות.
קואליציה.
אתה מבין מה שאני אומר?
כן, אבל השאלה שלי זה, נגיד, קדושת הכלל יוצאת מהדתיות.
לא.
מה הדתיות יוצאת מהקדושת הכלל?
קדושת הכלל יוצאת מהקדוש ברוך הוא, לא מהדתיות. אלא היא מתגלה על ידי האינטראקציה הזאת. הדתיות זה קדושת הפרט. זה אני קורא דתיות. כלומר, לכן זה קדושה שהיא מתנגדת לטבע. אבל הקדושה העליונה, שהקדוש ברוך הוא משפיע אותה, היא לא תלויה לא בזה ולא בזה. אלא היא מתגלה מתוך יחסי הגומלין בין שתי הקדושות. בסדר? אז הקדושה העליונה יותר, ואז תשוב הנבואה והרבה דברים טובים. כן? כלומר, אי אפשר לדמות תקופה לתקופה בחיי מדינת ישראל. יש תהליכים של התקדמות. בסדר? מה שהיה נכון פעם לא נכון היום. גם במסגרת יחסי הכוחות בתוך החברה, ואפילו קואליציות פוליטיות, זה לא אותו הדבר. כן. כשבאים להשכלה עליונה זו של הקדושה השלמה שבטבע, הכוללת בקרבה גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע, והמתנגדת אל הטבע, שתי הקדושות, אז המלחמה חודלת לגמרי. מידת הדין מתבשמת והכל נוטה כלפי חסד. כל הכוחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה, כפי מה שהם בטבעם, והרי הם קדושים ומוכשרים לעילוי היותר עליון, והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך, והאדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, ויעמוד עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. כלומר, כבר אין ניגוד בין הקדושה לבין המאיים שלו, שנאמר בקרבך קדוש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.